שבוע טוב לך ולכל המאזינים. אנחנו מדברים בשבועות האחרונים על עניינים שקשורים וכתובים בפרק השביעי של ספר התניא. נעשה סיכום גם לבקשת מספר מאזינים. דיברנו על ארבעה מצבים שבהם אפשר להשתמש עם ענייני העולם. ניקח לדוגמה באוכל, וניקח את ארבעת המצבים מלמעלה למטה, מהמצב הטוב ביותר, וככה נרד עד למצבים נמוכים יותר. שלושה מתוך המצבים הם במאכלים כשרים, והמצב הרביעי הוא במאכל אסור. נתחיל משלושה מצבים במאכלים כשרים. המצב הטוב ביותר והמעולה, וזה בעצם מה שאמור להיות, שיהודי לוקח את המאכל, אוכל אותו לשם שמיים, אוכל אותו במטרה כדי שזה יחזק אותו בעבודת השם, ועל ידי זה הוא מעלה את המאכל לקדושה. זה המצב הטוב ביותר. יש מצב נמוך יותר, שאדם אוכל סתם, מה שנקרא אכילה סתמית, הוא לא חושב שום דבר, הוא פשוט מכניס אוכל לפה, הוא רץ קדימה, הוא באמצע עיסוקים, הוא לא חושב שום דבר, לא לשם שמיים, לא לשם תאווה, שום דבר, סתום. אדם כזה, המצב של האוכל לפני שהוא אכל אותו, שהוא היה בעולם, אז כפי שדיברנו, היה, הוא נקרא קליפת נוגה, כשאכלת אותו באופן סתמי ממש, הוא נשאר קליפת נוגה. לא קרה שום דבר באופן כללי. המצב הגרוע ביותר זה שאדם אכל אותו פשוט לשם תאווה. הוא לקח את האוכל לפה כי כל המטרה שלו הייתה להנעת הגוף, שיהיה לו מזה חשק ועונג ותאווה ממש. ברגע שאדם אוכל לשם תאווה, הוא פשוט מוריד את המאכל לשלוש קליפות עצמאות. לפני כן זה היה קליפת נוגה, ועל ידי מחשבתו בתאווה הוא הוריד את האוכל. היה פתגם אצל חסידים שהיו אומרים, האוכל כל זמן שהוא מונח בצלחת הוא קליפת נוגה. רק נעצת בו את המזלג, הורדת אותו לשלוש קליפות עצמאות. אילו שלושה מצבים במאכל כשר. דהיינו, קדושה או נשאר בנוגה או יורד לשלוש קליפות עצמאות. המצב הרביעי זה לא עלינו אם אדם אוכל מאכל אסור. המאכל האסור מכיוון שגם לפני שאדם אכל אותו, במקורו הוא משלוש קליפות עצמאות, הרי כאן הוא יישאר כזה. לכן הוא נקרא אסור, אסור מלשון קשור, הוא קשור באופן חזק מאוד לשלוש קליפות עצמאות. גם אם האדם יאכל אותו לשם שמיים, גם אם יהיה לו את כל הכוונות הכי גדולות שיכול להיות בעת האכילה, לא יעזור שום דבר, זה יישאר במצב של שלוש קליפות עצמאות. עכשיו נראה במצב איך מתקנים אם עשינו לא נכון. בואו נראה קודם כל במאכל כשר. אם אדם אכל את המאכל הכשר לשם שמיים, הרי ברור, הוא לא צריך לתקן, הוא להפך, הוא תיקן כבר, הוא עשה את הדבר הטוב ביותר. אם האדם אכל את המאכל לשם תאווה, והוריד אותו לשלוש קליפות עצמאות, אבל המאכל במקורו היה מאכל מותר, מותר פרושו שהוא לא קשור בידי הקליפה, אבל כרגע במחשבתך הורדת אותו לשלוש קליפות עצמאות. עכשיו איך מתקנים את המצב הזה? אז יש איך מתקנים את המאכל, ויש איך מתקנים את האדם. את המאכל איך מתקנים? ברגע שאדם חוזר לעבודת השם, אז הוא פשוט מעלה את הכוח האלוקי מחדש, מעלה אותו למקורו הקדוש, הוא מבטל את הרע, והכל מתוקן, חזר למצב טוב. אבל מה עם האדם? הרי בכל זאת היה זמן מסוים שתאי הגוף שלו קיבלו מאכל עם מצב של שלוש קליפות עצמאות. מה יהיה התיקון של האדם, של גוף האדם? אז זה כתוב את הלשון בתניא, שעל זה הגוף צריך חיבוט הקבר. חיבוט הקבר זה מושג שכתוב שאחרי 120 יש מושג של ניקוי, או שאפשר להתייחס לזה, לעונש, שהמלאכים מנקים את גופו של האדם, זה נקרא חיבוט הקבר. רק להשלמת העניין, כדאי להוסיף שכתוב בספר היום יום, שיש עיצה ותיקון בחיבוט הקבר, זה על ידי שאדם ירבה באותיות התורה, באותיות התהילים וכן הלאה. זה ביחס למאכל כשר שהוא רוצה לתקן. אבל ביחס למאכל אסור, שאם אדם אכל מאכל אסור והוא במילא זה ירד לשלוש קליפות עצמאות, איך זה חוזר חזרה? על זה אומר אדמו"ר הזקן, האפשרות הראשונה ולכאורה הראשונה זה שיחכה לזמן הגאולה, שמשיח יבוא, כתוב יבולה מוות לנצח, ואז יהיה תיקון של כל הדברים. עד אז, האפשרות היחידה היא אפשרות מאוד נדירה, שזה תשובה מאוד עמוקה, שזה גורם כלשון הגמרא שזדונות נעשו לו כזכויות. יש דרך, היא נדירה מאוד, אבל אם יש את הדרך התשובה הזו, אז אפשר גם כן את הזדון לרומם ולעלות לזכות. אני לא יודע אם יש זמן להרחיב בנקודה הזו.
עוד זמן קצר בהחלט, אפשר להרחיב.
אוקיי, אז נרחיב בנקודה הזו מילה אחת. המושג הזה, זדונות נעשו לו כזכויות, הוא מושג שהרבה מדברים על זה, וזה שגרת לשון אצל הרבה בעלי תשובה. מה זאת אומרת? עושים תשובה וזדונות נעשו לו כזכויות. המושג הזה חייבים להסביר, אולי ישתמש בלשון המערשה על הגמרא, שואל שאלה, מה זאת אומרת זדונות נעשו לו כזכויות? יוצא אם כך כלשונו, חותן נזכר, הוא גם חטא, ועוד ירוויח מזה בסוף. זה כמו אותו אחד שזרק על המלך את המים המלוכלכים, ובסוף עוד המלך יגיד לו, אני מגיע לך תודה רבה על מה שעשית, מה זאת אומרת? אדמו"ר הזקן פה בתניא מסביר ביור נפלא ביותר, נגיד לפחות בנקודה אחת. אדמו"ר הזקן אומר, תן לכך אולי משל קצר. אם אדם יודע שיש נגיד איזה אוצר יקר במקום מסוים שכל הקודם זוכה, אז ודאי שהוא רוצה את האוצר, הוא ירוץ בכל כוחו כדי לתפוס את האוצר, אבל כמה הוא ירוץ, הכוחות שלו מוגבלים. אבל אם ניקח דוגמה אחרת, אדם נמצא במקום סכנה שהוא צריך לברוח מהמוות, איך הוא רץ אז כדי לברוח מהמוות? כיוון שזה נוגע לו בעצם החיים שלו, הריצה שלו תהיה בלי מדידה והגבלה. בצורה נורמלית אי אפשר בכלל לרוץ כך. מה הנמשל? כשאדם חוזר בתשובה רגילה, בסדר, חזרת בתשובה, ודאי שיש לזה מעלה גדולה מאוד. אדם שחוזר בתשובה שיש לו צימאון כל כך גדול לקדוש ברוך הוא, שהצימאון הזה, מאיפה בא לו? מכך שהוא היה במקום ירוד ביותר. הגעגועים האלה באו אליו בגלל הריחוק וההסתר שהוא היה. יוצא שבאיזשהו מקום, דווקא המצב הירוד סייע לו ועורר אותו לכזה צימאון שצדיקים אין להם את הצימאון הזה. צדיק רואה את הטוב, את האור, יש לו הכרה בגדלות הבורא, הוא מרגיש את היוקר, הוא לא יכול להגיע לזה, אבל דווקא מי שהיה שרוי בעמקי הקליפות, אז ברגע שהוא תופס את מצבו, אז הוא פשוט מתגבר בכוח רב לברוח ומתאמץ לעלות. ובעזרת השם, שלא נגיע למצבים האלה, שנלך רק בטוב ורק בקדושה, ושנזכה בעיקר, ומיד ממש יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.
תודה לך הרב ברוך וילם, מושגים מספר התניא. למי שעוד יהיו שאלות או השגות או כל דבר שירצו לשאול, גם אפשר להאזין לשיעורים ולהתקשר 054